ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף למד ג'. השיעור מפוסס הדף כמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, תחילת דף למד ג' הוא כלול בהקלטה של דף למד ב'. כעת אנחנו מתחילים השיעור שלנו היום בדף למד ג', למד ג' עמוד ב', קרוב 22 שורות מלמטה, כלומר בשליש האחרון של למד ג' עמוד ב'. תחילת למד ג' נמצא בהקלטה של דף למד ב', בנקודת הזמן של 49 דקות ו-13 שניות. אנחנו בשיעור הקודם הקדמנו ואמרנו שאנחנו נמצאים בסוגיה שנמצאת במשך 4 דפים, מסוף למד א' עמוד ב' עד דף למד ה' עמוד ב', ובכזה אמנם אנחנו לומדים במסגרת דף היומי, אבל קו החשיבה ורצף הדברים הוא כזה שקשה לקטוע אותו באמצע. לכן בשיעור הקודם, שהיה שיעור של דף למד ב', גלש עד לכאן, ובכל זאת אנחנו באמצע מהלך, והדגשנו את זה בשיעור הקודם יחד עם הדגש על הסימונים. כעת אנחנו 22 שורות מסוף למד ג' עמוד ב', רואים הבלטת שמו של ריש לקיש עם צורת כתר, ומציינים שזה גם מספר 3. במה אנחנו עסוקים? אנחנו לא מתכוונים לחזור הכל המהלך כמובן, אבל בפתיחת השיעור הקודם הצגנו בפניכם מה שנראה כסתירה בין משניות במסכת תובות, המשנה שלנו, המשנה ואילו נערות, והמשנה במסכת מכות. האם מי שאונס את אחותו חייב לשלם או חייב מלכות? אז ראינו אולה מיישב את שני המקורות בדרכו, ראינו רבי יוחנן מיישב את שני המשניות, ועכשיו ריש לקיש. ובנושא בשוליים כתבנו שיטת ריש לקיש ליישב הסתירה שהיה בסוף למד א' עמוד ב', בין משנתנו לבין המשנה במכות. אז מה אומר ריש לקיש הגמרא? ריש לקיש אמר, המני, משנתנו שדיבר על מי שבא על אחותו משלם קנס, כלומר הוא אנס את אחותו, הוא משלם, רבי מאיר אי, דאמר, לוקה ומשלם. במסכת מכות ראינו שהמשנה אומר שחייב מלכות. משנתנו לא חולקת על הנקודה הזאת, אלא מוסיפה שבנוסף למלכות, כי הרי הוא עבר על איסור לאו, נכון, יש בו עונש קלט, אבל כל עונש קלט חוץ מפסח ומילה, כל עונש קלט הוא לאו. ולאו, אם מותרה, כמו שהדגשנו בשורה הקודם, קיבל התראה שאם תעשה כך וכך תקבל מלכות, אז יש עונש מלכות, ובנוסף לזה גם חיוב תשלום. אז ריש לקיש אומר, זה שיטת רבי מאיר. אני קורא עוד פעם, ריש לקיש אמר, המני רבי מאיר אי, דאמר, לוקה ומשלם. אז לכן אין כאן איזו סתירה בין המשניות. משנתנו היא דעה מסוימת בתנאים, שיטת רבי מאיר, שלוקה ומשלם. הגמרא שואלת קושיה ארוכה, אי רבי מאיר, ומשנתנו, נכון, היא מתחילה בתחילת הפרק, אבל יש לה המשך, והיא גם כן נקראת משנתנו בדף למד וו עמוד ב', ששם כתוב רשימה של נשים שאינו משלם עליהם. וזה מעלה הקושיה הבאה. אז אי רבי מאיר, אם המשניות שלנו פה בכתובות הן לפי דעתו של רבי מאיר, אפילו ביתו נמי, כלומר הבעל ביתו, היה צריך לשלם. אבל המשנה אומרת בלמד ו' עמוד ב' שהבעל ביתו אין להם כנס, מפני שמתחייב בנפשו, כי הוא חייב מיתת בית דין. זה בשונה מבעל אחותו שאין חיוב מיתת בית דין. ואם אתה רוצה להעמיד את המשנה שלנו, כלומר המשנה שבתחילת הפרק והמשנה בלמד ו' עמוד ב', שזה המשך אותו משנה, שזה לפי רבי מאיר, שהיה צריך להיות גם הבעל ביתו ישלם. וכי תימא, ממשיך הגמרא ואומר, רבי מאיר לוקה ומשלם איתלי, מת ומשלם לתלי, שהוא עושה חלוקה כזאת. דברים שחייבים מיתת בית דין פשוט לפי רבי מאיר אינו משלם עליהם, וזה על פי הכלל קם לי בדרה במיניהם. אדם חייב שני אנשים, אז מתאינים עליו היותר חמור, ומיתה הוא יותר חמור מתשלום. אז על זה אנחנו אומרים, ולא, מה, הוא אומר שאין מת ומשלם, ועתניה, אנחנו נראה פה מקור שבו רבי מאיר מופיע, וכן יש לו מת וגם משלם. ועתניה, גנב וטבח בשבת. כידוע, מי שגונב בהמה, או גונב כל פריט, חייב כפל. ומי שלא רק גנב את הבהמה, אלא גם טבח את הבהמה, שחט את הבהמה, אם זה כבש, אז הוא משלם פי, בסך הכל, בסופו של דבר, פי ארבע, ואם זה שור, פי חמש, אז הוא עשה את זה בשבת, או גנב וטבח לעבודת כוכבים. כמו ששבת הוא אסור וחייב מיתת בית דין, מי שמחלל שבת, גם מי שעובד עבודה זרה חייב מיתת בית דין. גנב שור הנשכל וטבחו, שור שנידון למוות בגלל שהוא הרג בן אדם, אז אני באתי וגנבתי שור הנשכל ושחטתי אותו, משלם תשלומי 4 ו-5, דברי רבי מאיר. אגב, שור הנשכל הוא בהמה שחייבת מיתת בית דין. לפי רבי מאיר הוא משלם את התשלומים, משלם תשלומי 4 ו-5, דברי רבי מאיר, והחכמים פותרים. אז רואים פה, ניקח לדוגמה גנב וטבח בשבת, יש כאן מיתת בית דין על זה שהוא חילל שבת, הוא טבח, הוא שחט בשבת, זה מלאכה גמורה, והוא גם משלם. אז יש, אז איך נוכל להעמיד משנתנו שכולל בעל ביתו, ששם כתוב אינו משלם, בזמן שרבי מאיר אומר שהיה כן צריך לשלם? הגמרא עונה, היתמר עלה. אמר רבי יעקב ורבי יוחנן, ונקדים ונאמר שבדרך כלל לפי רבי מאיר אין מת ומשלם. ובזה מובן למה בהבעל ביתו הוא פטור מתשלומים. ובכך אפשר להעמיד משנתנו כרבי מאיר, כמו שאמר ריש לקיש. וזה בדרך כלל מת ומשלם אין לו. ואז איך נסביר את המקרה הזה של גנב וטבח בשבת שרבי מאיר אומר כן משלם? אז הגמרא אומרת, היא מביאה דעתו של רבי יעקב אמר רבי יוחנן, ואמרי לה גרסה אחרת בשם, עוד אמר רבי יומי אמר רבי שמעון בן לקיש, רבי אבן ורבי לה וכל חבורתה משמי דרבי יוחנן, אמרי בטובח על ידי אחר. כלומר, הגנב ציווה לשלוחו, לשליח שלו, לשחוט. אז יש גנב שהוא משלם עבור גניבה, ועל זה הוא לא חייב מיתת בית דין על הגניבה. נכון, הוא גנב בשבת, אבל ההוא ישלם, והטביחה הייתה על ידי אחר. ובסופו של דבר הגנב ישלם את הכל, הוא ישלם את ה4 או 5, למרות שמישהו אחר חילל שבת, אבל הגנב עצמו לא חילל שבת, כלומר ברמה של דורייתא הוא לא חילל שבת, ולכן אין כאן קושיה, אין כאן דוגמה שמצביע על רבי מאיר שסובר מת ומשלם. אין כאן דוגמה כזאת. וגם משנתנו, הבעל ביתו הוא לא משלם, כי הוא מת, הוא חייב, מתחייב בנפשו. זה שגנב בשבת כתוב שהוא משלם, הוא לא חילל שבת. הוא, זה נטבח, זה נשחט על ידי אחר. כעת אנחנו מגיעים לקטע שבסוגריים, והם ממשיכים בצורה ארוכה ביותר עד סוף למדלת עמוד א', שורה שנייה מהסוף. אתם יכולים לראות את זה לפי הסימונים, הפס המקוקב האנכי שאצל הגמרא מראה על אורך הקטע שבסוגריים, וכתבנו בשוליים אצל הכוכבי סוגריים לשם דילוג, כדי להצמיד מחלוקתם של רבי יוחנן ורבא בהבנת חיוב התשלום שמובא במקור גנב הטבח וכו'. בתוך הסוגריים הגמרא מסבירה את המקור לפרטיה. אז בינתיים נפעול כפי ההמלצה שלנו, ההורות שלנו. נציין גם שיש לנו בשוליים המקבילים כותרת נושא סלש מבנה, ואנחנו אומרים עד דף למד דלד. רואים צורת בית, אנחנו מדגישים רבי יוחנן, הדגשנו אותו, אתם ראיתם את זה, ורבא לת להו, לשניהם אין להם מת ומשלם, עליבה דרבי מאיר, וחולקים באיך להסביר המקור שגנב וטבח בשבת, שבו רואים לכאורה מת ומשלם. אז אנחנו כבר הקדמנו ואמרנו אין מת ומשלם, אז איך נסביר את המקור? אז רבי יוחנן ראינו, הוא דיבר על טובח על ידי אחר, אז יש הגנב, הוא ישלם, הוא ישלם הכל, אבל החילול שבת בוצע על ידי מישהו אחר, לא המשלם. רבא הוא יגיד טובח על ידי עצמו. אז יש כאן מת ומשלם, כי הוא גם אותו גנב גם טבח בשבת, ויש חידוש בכנס ארבע וחמישה שהזכרנו אצל הגניבת ותבירת הבהמה, הוא כנס, הוא לא תשלום ממון. אז יש חידוש בכנס, שתשלום של כנס שמת הוא משלם. זה ודאי יעורר קושיה, אז אם כן, מה לגבי בת, הבא ביתו, שם יש גם כנס, 50 כסף, הוא לא משלם. נמתין עד לשם שנעיר את הקושיה הזאת. אז אנחנו קודם כל נחזור על מה שאמרנו מקודם לגבי הסימונים. רבי יוחנן הסביר את המקור טבח, גנב וטבח בשבת, התביחה הייתה ידי מישהו אחר. אז הגנב הוא ישלם את הכל, את הכפל וסך הכל ארבע וחמישה. אולי רק במאמר מוסגר, ארבע וחמישה מורכב מהקרן, שווי הבהם עצמה, ועוד פעם אחת, זה כפל, כל גניבה. ואם מדובר ב... אחד שגנב כבש, הוא ישלם עוד פעמיים השווי, שזה נקרא ארבעה. ארבעה, כלומר, סך הכל. אז רבי יוחנן הסביר שאין כאן דוגמה של מת ומשלם. אז זה מסתדר עם איך שהסברנו, המשנה בלמד וב, הבא ביתו, אין כאן תשלום, כי לא, אין מת ומשלם. ומשלם. בסוף למדלת עמוד א' רואים צורת בית מספר 2, רב אמר לעולם בטובח על ידי עצמו, וממשיכים למדלת עמוד ב', ורבי מאיר לוקה ומשלם יתלי, מת ומשלם לתלי, וזה מסביר הבעל ביתו למה אין תשלום, כי הוא מתחייב בנפשו, ושני הני, המקרים של תובח בשבת, יש שלושה דוגמאות שם, דחידוש הוא שחידשה תורה בכנס, אף אגב דמקטל, למרות שהוא מת, משלם, הוא גם משלם הכנס. ושוב פעם, לגבי בר ביתו, אנחנו שם בראש למד דלת עמוד בית, אצל הכוכבית בשוליים, וכמן למד הי עמוד בית, הגמרא תתייחס לשאלה, אם התורה חידשה שבכנס מת ומשלם, למה הבעל ביתו באונס אינו משלם? ונצטרך לברר לפי רבה משנתנו כמן. אז, כי אנחנו כעת מצטטים את רבה להבין את ה... את המקור של גנב וטבח בשבת וכולי. אז אנחנו הצגנו כבר מראש כדרכנו במפת התלמוד, הדרך שלנו להציג בפניכם את המפה של הגמרא. רבי יוחנן ורבה, הם שניהם נותנים הסבר למקור של גנב וטבח בשבת וכולי. איך שיכול להיות אם לפי רבי מאיר מת ומשלם לטלי, מה ההסבר למקור הזה? רבי יוחנן כבר אמר כי מדובר בתובח על ידי אחר. כעת קטע ארוך בתוך סוגריים, ושואלת הגמרא, וכי זה חוטא וזה מתחייב? יש כלל שמפורסם שאני משער שהרבה מכם מכירים, אין שליח לדבר עבירה. אם אני למשל יושב בבית שלי ואני אומר לפלוני, תלך ותעשה איזושהי עבירה, ואותו עושה את העבירה, אם זה גונב שודד בנק, אם הוא אוכל חלב, אם שלחתי אותו לחלל שבת, כל הדברים האלו לא משליחים אחורה למשלח. אין שליח לדבר עבירה. יש כלל גם כן ידוע, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. הקדוש ברוך הוא ציווה לא לבצע את עבירה, מה פתאום שבן אדם, בשר ודם, מצווה למישהו לבצע עבירה. וכאן זה אותו, ממש אותו דבר. אז לכן השאלה היא, השליח כאן הוא חוטא, הוא שוחט בשבת, וזה השולח שהוא הגנב מתחייב, למה שהוא, למה שבכלל מטילים עליו לשלם את כל התשלום? הוא לא שחט בשבת וודאי לא חילל שבת. אז איך זה יכול להיות שהשליח עושה את המעשה וזה משקף חזרה על המשלח, ובכך שהוא משלם את כל התשלום, את הארבע וחמישה? הגמרא עונה, אמר רבה, אמר רחמנה, בעבירה הזאת של גנב וטבח כתוב וטבחו או מחרו. מה זה הגנב? לא רק גנב את הבהמה, הוא שחט את הבהמה, או הוא מחר את הבהמה, גם בזה הוא מתחייב את הארבע וחמישה. מה המחירה על ידי אחר? איך אפשר לבצע מחירה אם אין שני אנשים? חייב להיות קונה. אף תביחה על ידי אחר, גם תביחה בעבירה הזאת אפשר לבצעו ולחייב את הגנב בארבע וחמישה. אז גם תביחה שיחייב חזרה את הגנב, זה גם יכול להיות על ידי אחר. זה א', כלומר זה ההסבר הראשון. ב', דבי רבי ישמעאל תנא, או בפסוק שקראנו, תבחו או מחרו, המילה או לרבות את השליח. גזירת הכתוב שמאפשר לרבות גם המקרה של על ידי שליח. דבי חזקיה תנא, תחת בפסוק כתוב ארבע נצטט את הפסוק במלואו, הוספנו אותו בשוליים, שמות פרק חף א' פסוק למדיים, כי יגנוב איש שור או עושה וטבחו או מחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע הצון תחת השה. אז הגישה השלישית פה, דבי חזקיה, רואים במילה תחת לרבות את השליח. מתקיף לה מוזוטרה, מי איקה מידי, דאילו אבל איהו, לא מחייב. אם הגנב היה עושה את הכל, גונב וגם טובח בשבת, הוא לא היה מתחייב לשלם, כי הוא חייב מיתת בית דין, ואין מת ומשלם. ועבד שליח הוא מחייב, ודווקא השליח מבצעו הוא כן משלם, אז כן משלם. אם הוא היה עצמו עושה את זה, הגנב, גונב וטובח בשבת, הוא לא היה משלם. עכשיו ששליח עשה את זה, אז הגנב כן משלם. האם יש איזה תקדים לזה? הגמרא עונה, איהו, זה שהגנב לא היה משלם, לאו משום דלא מחייב, אלא משום דקמלי בדרבה מיני. זה הסיבה של משהו, בעצם רסמי חייב לשלם, אבל מה לעשות, הוא גם חייב עונש יותר חמור. הגמרא שואלת, אי בטובח על ידי אחר, מי תמיו דרבנן דפטרי? ראינו במקור, וחכמים פותרים. למה שיהיה פטור מצד הגנב לשלם? הרי הוא לא, אין כאן מת ומשלם, כי זה היה על ידי, אחר. הגמרא עונה, מן חכמים, והגמרא ממשיכה לדף למד דלת עמוד א', רבי שמעון אי, דאמר, שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. נדגיש שהדין שבו אנחנו עוסקים, גנב וטבח, המילה טבח, הכוונה שחט, והשחיטה הייתה צריכה איזו שחיטה שמביא אותך להתר אכילה. אם קיים שחיטה שאינו מתירה, היא נקראת שחיטה שאינה ראויה, כלומר אינה ראויה לאכילה, אז זה לא נקרא וטבח בתורה. וטבח זה ושחט, זה לא נקרא ושחט או וטבח, זה המית את הבהמה. אבל החיוב בדין הזה הוא לא על המתת בהמה, אלא על שחיטת בהמה. ולפי רבי שמעון, שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, ולכן אין חיוב דלת והי. החיוב דלת והי זה רק על שחיטה ראויה. אז במקור, האם ראינו באמת שחיטה שאינה ראויה? היו שלוש דוגמאות, שבת, עבוד הכחבים ושואה נשכל. אנחנו קבקבנו את הדברים האלו, ואנחנו מאירים, אנחנו שואלים, עד תנח אתה יכול להגדיר שחיטה שאינה ראויה עבודת כוכבים ושואה נשכל? מי ששוחד לעבוד הזרה, אז בסדר, הבהמה נאסרה בהנאה, הוא אינו מביא לידי אכילה. שואה נשכל זה גם לא יעזור, כי השואה הזה נידון למוות לפני שבא השוחד ושחט אותו, אז הוא נידון למוות, הוא אינו ראויה, אינה ראויה לאכילה, היא אסורה בהנאה. אלא שחיטת שבת, שגם מופיע ברשימה, שחיטה ראויה היא. תתנן, השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, שחיטה כשרה. אדם יכול לאכול מהשחיטה הזאת. אז למה, חזרה, למה לפי ההסבר שהשחיטה בוצעה על ידי אחר, למה החכמים פותרים? ולהגיד שהיא שחיטה שאין ראויה, זה לא נותן מענה למקרה הראשון, השוחט בשבת. הגמרא עונה, זה באמת שחיטה שאינה ראויה. סבר לה כרב יוחנן סנדלר, החכמים הם סוברים כשיטה רב יוחנן סנדלר ותניה. ואנחנו נראה כאן איזה שלוש דעות בעניין הכנת מזון על ידי מלאכה בשבת, ואנחנו חותרים לשיטה האחרונה, שיטה רבי יוחנן הסנדלר, ונראה שהיא אינה ראויה לאכילה. השתי השיטות הראשונות הן לא במרכז ענייננו כעת. תתניא, המבשל בשבת, זה כמו השוחט בשבת, המבשל בשבת, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר בשוגג, יאכל למוצאי שבת. במזיד לא יאכל עולמית. וכאן השיטה שאנחנו רוצים לראות. רבי יוחנן הסנדלר אומר, בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לא. לא לשוחט עצמו. במזיד, ואנחנו מדברים, הסוגיה שלנו מדבר על אדם שמתחייב בנפשו. אז במזיד לא יאכל עולמית. לא, לא ולא לאחרים. אלא הוא ימכור אותו לגוי. אז מה ראינו פה? הוא שחט, כמו מבשר בשבת, לפי רבי יוחנן הסנדלר, ואם מדובר במזיד, הוא לא בר אכילה. אז זו שחיטה שאין ראויה, גם כולל הדוגמה של שבת. מה הייתה מדבר רבי יוחנן הסנדלר? שמעשה שבת אסורים באכילה, תשובה כדריש רבי חייא הפיתחא דבי נשיא, כמו שרבי חייא דרש בכניסה לבית הנשיא. הפסוק אומר, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. מה הקודש אסור באכילה? דבר שהקדשת לבית המקדש, הוא אינו בר אכילה, הוא קדוש. אף מעשה שבת שמוזכר בפסוק הזה גם כן אסורים באכילה. שאלה, היא מה הקודש עשו בהנה, מעשה שבת עשו בהנה, ואני לא יכול למכור את זה אפילו לגוי, תמלומר לכם, פסוק שקראנו, קודש היא לכם, שלכם יהי, אותו מעשה שבת, כן שלכם, הוא לא עשו בהנה, יכול אפילו בשוגג, האם יהיה אותו התייחסות אם בוצע הדבר בשוגג, תמלומר, מחלה מות יומת, במזיד אמרתי לך, ולא בשוגג. פליגי בא רב אחא ורבי נחן אמר מעשה שבת דורייתא, כלומר האיסור שחל עליהם הוא איסור דורייתא, וחל אמר דרבנן. מה דאמר דורייתא? כדאמרן, כמו שדרשנו מהפסוק העקש בין שבת וקודש. מה דאמר דרבנן? אמר קרא קודש היא. בפסוק שקראנו גם מופיעים המילים האלו, קודש, כי קודש היא, וניתן לדייק, היא קודש, זאת אומרת היום עצמו שבת היא יום קדוש ואין מעשיה קודש. ולמד אמר דרבנן שמעשה שבת הוא אסור דרבנן, אבל מדורייתא אתר גמור, אני מדגיש מדורייתא. מה הייתה מהי דרבנן דפטרי? אם אנחנו חוזרים לגנב וטבח בשבת, למה הם פוטרים? אי אפשר להגיד שזה שחיטה שאינה ראויה, כי מדורייתא שחיטה ראויה. כל האיסור שעליו אנחנו דיברנו לפי השיטה הזאת הוא איסור דרבנן. אז אם מדורייתא היא שחיטה ראויה, הוא אמור להיות חייב בתשלום. למה חכמים באותו מקור פוטרים? הגמרא עונה, אתה צודק, כי כפטרי רבנן השערה. הם פותרים על המקרה של שחט לעבוד הזרה ושור הנזכר, שהם עשויים מדורייתא. הגמרא שואלת, לגבי שני המקרים האלו, ואנחנו נשים לב שיש כאן מעוינים, ואנחנו כתבנו בשוליים להסביר למה חייב לשלם לפי רבי מאיר בשחיטת איסורי הנאה. זה שוחט לעבוד הזרה, ואנחנו נדבר על שחיטת שור הנזכר, למה בכל זאת יהיה חיוב תשלום. בגמרא במעוין, תובח לעבודת כחבים, כיוון דשחט בי פורטה, עשית חטח קטן, זה מעשה לשם עבודת כוכבים, שבכך הוא עובד את הפסל. איצר לי, המעשה המועטת הזאת אוסרת את הבהמה בהנאה. זה לא שלך, זה נקרא איסורי הנאה. אידך המשך השחיטה כי כתבח, לאו דמרי כתבח. זה לא נחשב השור של פלוני. אז אם זה לא נחשב שור של פלוני הנגזל, או הנגנב, זה אסור בהנאה, אז למה יש חיוב תשלום? הרי בפסוק שקראנו מקודם בשמות א' למד ז' כתוב כי יגנוב איש שור עושה, מדובר באדם שגנב שור עושה של מי שהוא. הגמרא עונה, אמר רבא באומר, אותו תובח לבוא לכוכבים, הוא מכריז בגמר זביחה הוא עובדה, כלומר אינה נאסרת בהנאה מקודם, כי העבודה שלו כלפי האליל, כלפי הפסל, הוא רק בסוף הזביחה. אז הוא הגיע לשחיטה ממש לפני שהבהמה נאסרה בהנאה, אז זה כן נקרא דמרי כתבח, וממילא יש בסיס לחייב תשלום. שואל לגמרי אותו שאלה לגבי שור הנשכל. שור הנשכל זה בהמה שנידונה למיטה, מיטת בית דין סקילה, אז היא אסורה בהנאה. לאו דידי הוא דכתבח, זה לא שלו, אז למה יש תשלום על התביחה? אמר רבא, אך במעסקין כגון, וכאן תשימו לי, יש כאן תשובה ארוכה קצת מורכבת כדי להגיע לידי חיוב תשלום. אולי ננסה להגיד את הרעיון בעל פה, כלומר לפני שנקרא את זה בגמרא. שוב פעם אנחנו מדברים על גנב שור הנשכל. בדרך כלל אדם גונב משהו, הוא חייב להחזיר את הגניבה, ואם הוא לא מחזיר את הגניבה, אז אותו גנב חייב לשלם כפל. אבל אם הוא מחזיר את הגניבה, הוא לא צריך לשלם. הגנב כאן הוא מדובר פה על הבעלים של שור הנשכל, שהוא מסר את השור הזה לשומר, ובבית השומר הוא רצח בן אדם, ואז היה גמר דין על השור להיות נשכל. עכשיו השומר קיבל שור כשר רגיל, לא חייב שום דבר. בבית השומר קרה מה שקרה. מה החוב שמוטל על השומר? וזה אנחנו נראה כעת כשנתקדם בגמרא. שאלנו, במקרה שגנב שור הנשכל וטבחו, ראינו שהוא חייב לשלם, ואז אנחנו שואלים, הרי שור הנשכל הוא דבר שאסור בהנאה, אז הוא לא הפסיד אף אחד בכך שהוא שחט את השור הזה. אמר רבא, אחא במאי עסקינא, כגון שמסרו לשומר. בעל השור מסר את השור לשומר והזיק בבית השומר. הוא רצח מישהו בזמן שהיה תחת חסות השומר, ונגמר דיני בבית השומר. אז נגמר הדין להיסקל שעדיין בחסות השומר, וגנבו גנב מבית שומר. ורבי מאיר, אז עכשיו שיטת רבי מאיר שהוא חייב בתשלומים מורכב משני שלבים. א', סבר לה כרבי יעקב, ב', וסבר לה כרבי שמעון. סבר לה כרבי יעקב, דאמר, אף מי שנגמר דינו, החזירו שומר לבעליו, מוחזר. השומר הזה יש לו אינטרס בשור הזה, אפילו אם נגמר דינו לסקילה, כי השומר כידו הוא חייב להחזיר את הפיקדון. וכאן אומר רבי יעקב, ורבי מאיר סובר כמותו, שאותו פיקדון, גם אם הוא הפסיד ערכו בגלל שפסקו עליו דין מוות, אם השומר מחזיר את השור גם במצב הזה, הוא פטור מלשלם מכיסו עבור השור שהוא קיבל כפיקדון. עכשיו אם השור לא נמצא אצלו, הוא יצטרך להוציא כסף מכיסו לטובת בעלי השור. וסבר לה כרבי שמעון, דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי, אותו שור הנסכל, כפי שהסברנו עכשיו. אם השומר מחזיר אותו, אז הוא חוסך ממון, הוא לא צריך להוציא מכיסו כלום. אם הוא לא מחזיר את השור הזה, גם אם מדובר אחרי גמר דינו, אם הוא לא מחזיר אותו, אז הוא צריך להוציא כסף מכיסו. אז עכשיו הגנב הזה הוא נקרא לזה גם הפסד לשומר. אז אם שאלנו מקודם השור הנסכל לאו דידי הוא כתבך, אבל השור הנסכל הזה הוא כן נחשב שלו, בכך שאי החזרתו גורם לשומר להוציא כסף מזומן מהכיס שלו. ולכן גם שחיטת שור הנסכל מחייב ד' ו-ה', אותו גנב הוא חייב לשלם על, לא רק על גניבתו אלא גם על שחיטתו. מדין דבר הגורם לממון הוא כממון דמי, זה נחשב ממון, נחשב רכוש. כאן אנחנו מדברים על השומר. עד כאן דיברנו על ההסבר המקרים שראינו גנב וטבח בשבת, לעבוד הזרה, שואה נסכל, חייב ותשלומים. ורבי יוחנן הסביר שמדובר בטובח על ידי אחר, ובכך אנחנו יכולים להגיד שלפי רבי מאיר אין מת ומשלם, כי במקור הזה החיוב מיטה לא נופל על הגנב, כי מישהו אחר שחט אותו בשבת. וגם ראינו והיו גזרות הכתוב שלמרות שהתביחה הייתה ידי אחר, הגנב בכל זאת חייב לשלם את הארבעה וחמישה. נמשיך קייפה גמרא, רבא אמר לעולם בטובח על ידי עצמו, לא כמו רבי יוחנן, אלא במקור הזה שגנב הטבח בשבת, התביחה הייתה על ידי הגנב עצמו בשבת. ואז מה לגבי שיטת רבי מאיר שרצינו לומר שמת הוא משלם לטלי, וכאן אנחנו רואים דוגמה של מת הוא משלם. ממשיך הגמרא לעמוד ב', ורבי מאיר לוקה ומשלם איתלי, שייך להניש בן אדם גם מלכות וגם לחייב אותו תשלום. וזה באמת מסביר מה שנאמר על ידי ריש לקיש, שמשנתנו אלו נערות ושם כתוב הבעל חוטו שהוא משלם כנס וגם נלקה, אבל מת הוא משלם לטלי. זה כמו בדמי דבב עמוד ב', הבעל ביתו שזה חייב מיטת בית דין, ושם המשנה אומרת אינו משלם מפני שמתחייב בנפשו. מה לגבי הדוגמאות האלו שלכאורה רואים מת הוא משלם, במיוחד הגונב וטובח בשבת, הגונב וטובח לעבוד הזרה. ושני הני הדברים שהוסקו בברייתא, החידוש הוא שחידשה תורה בכנס אף אגב דמקטל משלם. אם אנחנו רוצים לדבר על שלושתם, הרי על שור הנסכל, לא שהטובח מת, אין כאן איזו מלאכה או עבודה שמחייבת מיטה, אבל השור הוא נסכל. אז אנחנו נדבר על שלושתם כדוגמאות של מת ומשלם. אבל למען הגישה הפשטני, זה במיוחד בשני הדוגמאות, טובח גנב וטבח בשבת, גנב וטבח לבוא לזרה, הם חידוש, נקרא חידוש. בשני הני הוא שחידשה התורה בכנס, אף אגב זה מיטה. אני פשוט קורא עוד פעם הגמרא, למרות שהבן אדם מת, משלם, הוא חייב לשלם. ואזדה רבה לטעמי דאמר רבה. יש פה שימוש במשולש, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה הגמרא מביאה שתי הלכות של רבה, ואחר כך מראה את הצורך לשניהם, שמלמדים דלרבה מת ומשלם לת לי. לכל הלכה יש שני חלקים, ואנחנו חילקנו את החלקים האלו עם אותיות א' ואחר כך ב', ואנחנו נחזור לגמרא. אמרנו שרבה הוא עקבי. דאמר רבה, היה גדי גנוב לו, כלומר לפני שבת היה, הוא גנב לפני שבת וטבחו בשבת, חייב, הוא חייב את הדלד והי שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. אז רואים שהחיוב תשלום התחיל משעת הגניבה, מלפני שבת. והוא טבח בשבת, אבל הדלת והי שדיברנו עליו זה בעצם כנס. נכון, יש קרן פלוס עוד שלוש אם מדובר בכבש, או יש קרן פלוס ארבע אם מדובר בשור, גניבת שור. גנב ממשיך רבה ב', גנב וטבח בשבת, הוא עשה את הכל בשבת, פטור. שאם אין גניבה, חיוב הקרן מציין הוא בא על ידי מלאכת שבת. למשל, הוא הוציא את הבהמה מרשות היחיד לרשות הרבים, זה הגניבה, וזה בוצע בשבת וטבח בשבת. אין מה לחייב הבן אדם הזה, כי הקרן עצמו, שלא נדבר על הכנס או תוספת, אבל התשלום הבסיסי שנקרא קרן, הוא התחייב בעיצומו של שבת על ידי מלאכת שבת. אז ממילא הוא פטור. למה? שאם אין גניבה, אם אין תשלום של קרן, אין תביחה ואין מחירה. הכנס שעליו דיברנו עד פה, עד כה, זה כנס שהוא תוספת לקרן. אבל אם אין, והתורה מדברת על דלד ו-A, לא על שלוש וארבע. אז התשלום, כל התשלום שהתורה מדברת עליו זה תשלום שכולל הקרן. אז אם אין תשלום של הקרן, אין עוד מה להוסיף. ואמר רבה, אז מה ראינו עד כה? ראינו שתשלום הכנס הוא שונה. ייתכן מת ומשלם כשמדובר בתשלום הכנס. ואם הוא גנב אותו לפני שבת, בשבת הוא עשה הפעולה של שחיטה, שזה מחייב אותו מיתת בית דין, זה מת, ורואים שהוא משלם את ההמשך, השלוש וארבע שמצטרף עם הקרן שהוא התחייב פה לפני שבת. ואמר רבה, עוד דוגמה של מת ומשלם, היה גדי גנוב לו וטבחו במחתרת. אני חושב שכולכם מכירים את הדין הבא במחתרת. זה אדם שחופר, נקרא זה מתגנב לתוך ביתו של בן אדם, ובדרך כלל זה הידי הוא חופר איזו תעלה מתחת לבית, זה נקרא מחתרת. ובו בזמן שאותו חופר לתוך ביתו של בעל הבית, בעל הבית יכול להרוג אותו, כי יש כאן מקרה שהבעל האורגך השכם והורגו. אותו שחותר בתוך הבית, הוא מוכן להרוג בעל הבית כדי כדי להשיג מטרתו, דהיינו הגניבה. אז במונחים משפטיים, אותו גנב במסגרת החתירה לתוך הבית, הוא חייב מיטה. זה לא חיוב מיטה על ידי בית דין, אבל זה חיוב מיטה שמאושרת על ידי התורה עצמה. כתוב, אין לו דמים. אדם שחותר תוך בית, הוא בעצם מסכן את נפשו, כי בעל הבית יכול, מותר לו להרוג אותו, כדי לגונן על רכושו. אז אם במסגרת אותו חתירה, היה לאותו הגנב הזה, הוא כנראה משך בהמה איתו, למשימת הגניבה, והוא נמצא עם הבהמה במחתרת, ושם במחתרת הוא טובח את הבהמה. תגיד, הוא נהיה פתאום מאוד רעב לאכול בשר, אז הוא שחט את הבהמה שם, בזמן החתירה. הגדי היה גנוב לו מקודם. חייב, אותו גנב חייב לשלם דלית והי. שכבר נתחייד בגניבה, קודם שיבוא לידי איסור מחתרת. חובת תשלום הקרן כבר היה מוטל על הגנב לפני שהוא הגיע למצב של חיוב או עונש מיטה. עונש מיטה ידי בעל הבית. גנב וטבח במחתרת, אם תוך כדי החתירה הוא גם גנב בהמה, פטור. שאם אין גניבה, מאחר שהוא פטור על הקרן בגלל שהוא מתחייב בנפשו, אין תביחה ואין מפירה. אז לפי רבה אנחנו הבאנו בשמו שתי הלכות שמראות שכשמדובר בכנס מקטל ומשלם. ושתי דוגמאות, האם אני צריך את שניהם? הוא צריך, אני צריך את שניהם. דהי אשמעינן שבת, המקרה שגנב וטבח בשבת שהוא פטור מממון. משום דאיסורה איסור עולם. כל זמן שיעידו על פלוני שהוא חילל שבת, בית דין יכולים להמית אותו. לכן איסורו חמור, ומספיק חמור לפוטרו מממון. אבל מחתרת, דאיסור שעה הוא, שאנחנו מדברים על בא במחתרת ומתחייב בנפשו, זה רק בזמן שהוא במחתרת, לא למוחרת, בעל הבית לא יכול לבוא אליו למוחרת ולהרוג אותו. זה רק אם הבעל הבית תופס אותו בשעת החתירה לתוך הבית. זה נקרא איסור שעה. אז מאחר שהוא איסור שעה, ומה לא, אולי זה לא מספיק חמור לפוטרו מממון. ואי אשמינן מחתרת, שבזה אם הוא גנב וטבח במחתר פטור, משום זה מחתרתו, זו אי התרעתו. הוא לא צריך עוד התרעה. עצם זה שהוא חותר לתוך המחתר, זה מחייב בזה הוא מתחייב בנפשו. זה מראה על חומתו. וזה בעבירה כזאת שהוא לא צריך אפילו התרעה, זה פותר אותו ממרב השבת. דבעיה, התרעי אפשר להעמיד אדם אפילו שבת, אם כן הוא הותרה לפני כן. מה לא, אולי זה לא מספיק חמור לפוטרו מממון. צריך לכן, צריכים ללמד גם המקרה של שבת. בשניהם, אנחנו אומרים שהמתחייב בנפשו יהיה פטור מתשלום. כעת אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, וכך כתבנו, דינו של רב פאפה, חיוב עונצים של השואל, מי ששואל פריט, מתי, וידוע ששואל בניגוד לשומר שכר או שומר חינם, שהם פטורים מאונס, אם נשבע או מת, פיקדון, הם לא חייבים, אבל מי ששאל, למשל הוא שאל פרה לחרוש בה, ובזמן שהפרה הייתה ברפת, יושבת ואוכלת ברפת, הפרה מתה, השואל חייב לפצות הבעלים. אז זה הכוונה, חיוב עונסים של שואל חל משעת האונס ולא משעת השאלה. לא שעת ההשאלה. זה דינו של רב פאפה. הגמרא, אמר רב פאפה, הייתה פרה גנובה לו וטבחה בשבת, חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. זה ההלכה שראינו מוקדם יותר, אבל אנחנו דיברנו על השאלה, והנה הדין השני של רב פאפה. הייתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת, פטור. אמר לי רב אחא ברי דרב על רב אשי, הוא שואל רב פאפה, פרה אתה להשמינן? מה מחדש לנו רב פאפה? מה הדוגמה של פרה, בזה שהוא הזכיר פרה זה מצדיק דבריו של רב פאפה? מה, אני לא למדתי את הדינים שלו מלפני כן? רשי אומר, פרה אתה להשמינן בתמיהה, מה למדנו ממנו שלא למדנו מגדי? דקמר רבא, אצל רבא ראינו בשורה הרביעית מראש עמוד היה גדי גנוב לו וטבחו בשבת. אז מה זה כל ההבדל בין רב פאפה ורבא ששמענו מוקדם יותר? רבא גם הקדים רב פאפה בכמה דורות. אז מה רב פאפה מחדש לנו? הגמרא עונה, אמר לי רב אשי, עונה רב פאפה, שאולה אתה להשמינן. הדין השני, יש בו דבר החידוש. במקרה כזה שהוא טבח את הפרה שהייתה שאולה לו מלפני שבת, הוא טבח את הפרה בשבת, פטור מלשלם. סלקה דייתך אמינה, הועיל ואמר רב פאפה, בשעת משיכה הוא דתחייב לי במזונותיה. אדם שואל מחברו בעל חי, החיוב על השואל להזין את הבימה זה משעת משיכה. הכה נמי, כך הייתי חושב, משעת שאלה התחייב באונסי. האונסי כאן זה התביחה. ואם משעת שאלה כבר התחייב, אז החובת ממון לגבי השואל חל לפני שבת. ואם כן, אם הוא טבח אותו בשבת, נחייב אותו. חיוב הקרן, כאן אנחנו לא מדברים על גניבה, כיפה, דלת וי, סתם חיוב קרן, הבן אדם שאל בימה, אתה צריך להחזיר לבעלים משהו. שחטת את הבימה בשבת, תשלם, בגלל שחיוב התשלום, הייתי חושב, הייתה משעת שאלה שחל לפני שבת. אז אם הוא, אם חיוב התשלום חל לפני שבת, אין כאן עניין של מת ומשלם, כי הוא התחייב בתשלום המון לפני שהוא עבר את מה שמחייב אותו מיתה. כמשמלן, פה רב פאפה מחדש לנו שהתחייב באונסי שהזכרנו, ההתחייבות על הפריט המושאל עד הקצה, כלומר כולל האונס, חל לא משעת השאלה, לא משעת המשיכה. כמה שמלן מה? שבשעת התביחה הוא נחשב גזל אותו, גזל אותו בזה שהוא שחט אותו. אני הזכרתי מקודם שכשמדברים על השואל אין כאן דלת והי, זה לא בהכרח נכון, כי אם אנחנו מסתכלים על שעת התביחה כאילו שעת הגניבה, אז זה משהו אחר, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו. אנחנו מדברים גם על עצם חובת התשלום, חובת הקרן. רש"י בדיבור מתחיל פרה שאולה לא מתייחס לקטע הזה של הדלת והי, אבל לא צריכים להיכנס לזה. שוב פעם, כמו שאמרנו, נתמקד בחיוב הקרן, תשלום הקרן. אז רב פאפה חידש לנו, נחזור על דינו של רב פאפה, שאם היה לבן אדם פרה שאולה לא והוא טבחו בשבת, הוא פטור. למה? כי שעת התחייבות ממון על הפריט המושאל חל בזמן השחיטה, וזה בוצע בשבת. אז יש כאן מיטה וממון, ולא אומרים מת ומשלם, לכן הוא פטור מתשלום. אמר רבא, אנחנו ממשיכים בגמרא. רבא אומר כאן שני דברים, אנחנו מסימנו אותו, את הדברים א' ועוד עוד שתי שורות ב'. א', הניח להן אביהן פרה שאולה, והאבא של אותם אנשים הוא עצמו נפטר, משתמשים בה, היורשים משתמשים בה כל ימי שאלתה. אז אם השאלה הייתה לחצי שנה, יכולים להשתמש בו בתור פרה שאולה עד תום ששת החודשים. מתה, אין חייבים באונצה. אם הפרה מתה, הם היורשים אינם חייבים לפצות על כך, כי הם אינם השואלים. אז יש כאן חידוש, למרות שזכות שימוש היה להם, זה לא הופך אותם להיות שואלים. האבא שלהם שאל והוא כבר איננו. ב', כסבורים של ה-VME, הם חשבו שאותו פרה לא פרה שולה על ידי אבים, אלא של אבא שלהם ממש, וטבחוה ויאכלוה, משלמים דמי בשר בזול. הסכום הזה זה בעצם שני שליש הערך בשוק, ככה הם מפצים את בעל הפרה. וכאן פסקה בסוף דברי רבא שנתמודד לאן זה שייך. לכן בגמרות המסומנות אנחנו הוספנו פה פסיק שלא נקרא את זה ברצף, כדי להשאיר מקום לדון. הניח להן אביהן אחריות נכסים, כלומר אבא שלהם השאיר קרקעות, חייבים לשלם, היורשים חייבים למסור את הקרקע בתשלום. עכשיו בדיני רבא ראינו באלף שהפרה מתה, ובדין בית ראינו שהם טבחו את הפרה. הפסקה האחרונה, שהניח לנביאים אחריות נכסים, אבא שלהם הניח קרקעות, הם צריכים למסור לבעל הפרה קרקע בשווי הפרה, איקה דמתני לה הרשע, על המקרה של הניח למביאים פרה שולה, ואיקה דמתני לה הסיפה, על המקרה שהם חשבו שזה אבא של אבא שלהם, טבחו ומתברר שזה היה שייך למישהו אחר. מן דמתני לה הרשע, כל שכן הסיפה ופליגה דרב פאפה. אם אתה אומר במקרה של הניח להם אביהם הם חייבים לשלם הקרקע, ואתה משייך את הפסקה הזאת על הרשע, מה אתה אומר במילים אחרות? אתה אומר במילים אחרות שחיוב האונסין, כולל מיטת הפרה, חיוב האונסין חל משעת השאלה, בזמן שהקרקעות היו בבעלות השואל. היה בן אדם ששאל פרה, בזמן בחייו הפרה לא מתה, ובכל זאת מחייבים היורשים לשלם. הם לא עשו כלום, הם לא השואלים, הם לא אחראים על אונס, ובכל זאת אתה מחייב אותם במקרה של אונס למסור את הקרקע, זה אומר לנו שחיוב האונסים חל משעת השאלה, וזה לא כמו רב פאפה שראינו מקודם. אצל רב פאפה הדגשנו שהיה הווה מינה ללא רב פאפה לחשוב שמשעת משיכה מתחייב, כמה שמלן אמרנו שלא לא משעת שאלה אלא משעת האונסים. וכאן אנחנו רואים שהחיוב חל אפילו מוקדם יותר, לפני שמתה, אלא עוד בחיי האבא שלהם. זה אומר שלפי הגישה הזאת, שהפסקה החותמת של רבא שייך לדין א' שלו, שחובת השואל על אונסים באמת כן משעת שאלה, וזה לא, הוא פליג את רב פאפה, זה לא כמו רב פאפה. רב פאפה סבר שחיוב אונסים אינו משעת שאלה. ומן דמת נילה אספה, שבדוגמה שהם חשבו שאבא שלהם, והם תווכו את הפרה, ואז הם חייבים לשלם, כי הם עשו את הפעולה בידיים. זה לא רק מיתה, הם עצמם נחשבים לגונבים בכך שהם שחטו פרה של מישהו אחר. אבל הרשע לא, במקרה של הרשע הם לא היו צריכים למסור את הקרקע. למה? במקרה של הרשע אם אנחנו אומרים כך שבמקרה של הרשע לא צריכים למסור את הקרקע, הם לא היו השואלים, וחיוב אונסים חל רק משעת האונס, וברשע הם לא עשו כלום בשעת מיטת הפרה, והם לא היו השואלים. והיינו דרב פאפה שחובת השואל באונסים זה רק בשעת האונס, כשזה חל או קורה אצל השואל, והם היורשים לא היו השואלים בשעת האונס. ושוב פעם, מי שמשייך את הפסקה האחרונה של דברי רבה על המקרה של הסיפה, אבל המקרה של רי שלו, זה מתאים, זה תואם לשיטת רב פאפה. עד כאן שיעורנו להיום.